טוב, שלום לכולם. אנחנו באמצע פרק ד' בהרצאה שלנו בעמוד קוף ח', בהרצאה רגילה במהלך האידאות. אז אנחנו אם כן בתקופה בגלות, המצב בגלות שהוא בעצם במשפט אחד מאוד כותרתי, השבירה, הפירוד בין שתי האידאות, בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. אבל כמו שראינו בפעם הקודמת, שאף על פי שכלפי חוץ יש שבירה ונתק, אבל מבחינה פנימית, אולי נקרא רק את המשפטים האחרונים, אלא שהאידאה האלוהית מתוך עליוניותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות, והיא רק היא עצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית, בניגוד להופעת ציון החיצונית, כמו שדיברנו, היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה, בבוא עת קץ הראוי. כאן בעצם עצרנו. אז בואו נתקדם. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, זה המצב בגלות, שהאידאה הלאומית הישראלית בגלות איננה נמצאת. כלומר, איננו עם, אלא קהילות מפוזרות, איננו בארץ, ובטח לא תחת שלטוננו. השלושת החסרונות שהם עם אחד, בארץ אחת, תחת שלטון אחד, ובפרט שבארץ אחת צריך להיות דווקא בארץ ישראל, השלושת המציאויות האלה לא נמצאות. א', אנחנו מפוזרים קהילות בגלות. ב', אנחנו לא עם אחד ביחד. ב', אנחנו לא בארץ אחת, בטח לא בארץ ישראל, אנחנו בגלות. וג', אנחנו תחת שלטונם של אומות העולם. אנחנו לא תחת שלטוננו שלנו. אז וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה והורה תפארתה וגבורתה. כמובן, כל מילה פה יש לה גם מקורות בסוד. גבורה, תפארת וכו'. שכל רוממותה והורה תפארתה וגבורתה מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שכלוליה. ומה קורה עכשיו בגלות? והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי, נקרא אולי כמה שורות, והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה ונמאסה, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. נקרא עוד טיפה. חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי עם, והחיים הלאומיים עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות העוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. ורק תמציתן של ההרגשות האלה הנוטה לצד המוסר ותרומות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית. אם ההורה, אז אולי רק נסגור את הסוגריים, אז היא שנקלטה ורק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטה לצד המוסר והתרוממות הרוח וסידוך החברה, היא שנקלטה עם ההורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה, במקדש מעט, כמו שראינו כבר מקודם, במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה, וכל זה נקלטו באותה מידה שכוח החיים המועט הנשאר גם בתוך מאפל הגלות, יוכל לסטן ולקבל השפעתן, בגאון מצד העבר ובניחומים לעתיד, בציפייה לישועה, לעת ינחם השם עמו, ינחם השם עמו וגאל את יעקב וישיבו אל נבאו. עוד חצי משפט אי אפשר לא לקרוא. רק תיאורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה, הצער העולמי המקיף והכולל והחודר מצד אחד ומצד שני, והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים המלאים חמת השם או חמת השם של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. אז קודם כל נתחיל רק במשפט האחרון, שיש, הייתי אומר באופן מאוד כללי, יש שני מצבים בחיים. יש מצבים אידיאליים כפי שהם צריכים להיות, ויש מצבים חסרים. עכשיו, מי יכול להרגיש את הפער, מי יכול להבין ולהרגיש את הפער בין המצב האידיאלי הרצוי לבין המצב המצוי, החסר? רק, כמו שכאן הרב אומר, תיאורי נשמה. זאת אומרת, אדם שהוא יודע מה צריך להיות, הוא מרגיש את מה שצריך להיות, הוא חי את מה שצריך להיות, רק הוא יכול באמת להרגיש את גודל הכאב בפער שבין הרצוי למצוי. כי מי שאין לו את ההבחנה, את ההבנה, את ההרגשה של החיים כפי שהם צריכים להיות, והוא מסתפק כרגע בחיים הנתונים, אז הרבה פעמים הוא בכלל לא מודע שיש כאן חיסרון, שיש כאן איזה קושי, שיש כאן איזה בעיה. לכן קודם כל, כל מהלך האידאות, זה בעצם בנוי, אם אפשר לומר, על תיאור נשמה כמו הרב קוק, שהוא יכול לשער את עומק המכאוב והיגון, כי הוא יודע ומרגיש וחי, גם יודע בשכל, גם מרגיש בנפש, וגם חי בעצם כל ההוויה שלו, את מה שבעצם צריך להיות. אבל מי שהוא, הייתי אומר, שבוי בקונספציה של המציאות האהובית הזמנית, עם כל החסרונות שבה, והוא מתרגל לזה, ודאי בגלות, 2000 שנה התרגלנו שאלה החיים היהודיים שלנו, כך זה נראה, כך זה מתפקד, לכאורה גם מגיעים לכמה הצלחות, פה תלמוד בבלי וכדומה, אז הוא בכלל לא, אין לו בכלל שום הרגשה, שום הבנה והרגשה מה בעצם חסר. זה מזכיר לי קצת עכשיו תוך כדי דיבור, אולי נקרא תכף כמה שורות, שהגמרא מדברת על אותם החכמים שכתבו את מגילת הענית. נכון, אז הגמרא אומרת ככה, חזקיהו וסיעתו כתבו את מגילת הענית. ואז אמר רבן גמליאל, שגם אנחנו היינו רוצים לכתוב את מגילת הענית, אבל אם היינו באים לכתוב, לא היינו מספיקים. מה זה לא היינו מספיקים? אז הבנה פשוטה, מגילת הענית זה הימים שהיו צרות לישראל, שנהפכו להם לשמחה, ונהפכו לימים טובים. אז אומר רבן גמליאל לכאורה, אם אנחנו היינו צריכים לכתוב מגילת הענית, מרוב הצרות, כל יום היו 18 צרות, לא היינו מספיקים לכתוב, כי כל יום בעצם היה חלק ממגילת הענית, אז היה לנו 365 ימי מגילת הענית בשנה, אם אפשר לומר את זה ככה. לכאורה זאת ההבנה הפשוטה, נכון? אבל שם הרב מסביר בין היה דברים נפלאים. כדאי לקרוא את זה, ממש דברים חשובים ביותר. אין היה שבת א', עד מתי? איפה שמה? נראה לי שאני אחביא פה, מתחת למקום שלי את כל כתבי הרב קוק. תודה רבה, רפי. תחילה. דברים מאוד מאוד יסודיים, אני רוצה רגע להסביר את העיקרון הזה. זה מופיע בגמרא במסכת שבת, בדף י' ג', למה אמרתי חזקיהו? חנניה וסיעתו, ולא רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, טוב שפתחנו. הגמרא במסכת שבת דף י' ג' אומרת כך, תנו רבנן, מי כתב מגילת הענית? אמרו חנניה וסיעתו שהיו מחבבין את הצרות. מה זאת אומרת? חנניה וסיעתו שהיו מחבבים את הצרות, יש מישהו שמחבב את הצרות? איך יכול להיות? אז רש"י כאן אומר, מה עשו מחבבים את הצרות? מחבבים את הצרות שנגאלין מהן. זאת אומרת, זה לא שהם חיבבו את הצרות באשר הם צרות. הם חיבבו את הצרות כאשר נגאלו מהצרות, כי אין הדבר ניכר אלא מהיפוכו, כמו שאומר המהר"ל. ולכן, מתי אני יכול לזהות ולהבין ולהרגיש את משמעות הגאולה? אחרי שהייתה איזו צרה גדולה. אז מחבבים את הצרות, לא את הצרות עצמן. מחבבים את הגאולה מהצרות, שגאולה, שהיא מתוקף הצרה, היא יותר מאשר גאולה רגילה. כי אחרי שהייתה צרה ויצאנו מהצרה ונגלנו ממנה, עד אנחנו יותר מעריכים את הגאולה, מתוקף עוצמת וחומרת הצרה. אז מחבבים את הצרות, אומר רש"י, שנגלין מהם, והנס חביב עליהם להזכירו לשפחו של, הקדוש ברוך הוא, וכותבים ימי הנס לעשותם ימים טובים וכו'. אז לכאורה זה פשט הגמרא. פשט הגמרא, חנניה וסיעתו כתבו מגילת הענית, כי הם היו מחבבים את הצרות, כלומר מחבבים את היציאה מן הצרות, את הגאולה מן הצרות. בסדר, תרף נראה שזה, שהרב כאן בעיניה לא מסביר ככה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, שהיה בתקופת החורבן, אף אנו מחבבים את הצרות. אבל מה נעשה? שאם באנו לכתוב, את הצרות, אין לנו מספיקים. אין לנו מספיקים, אומר רש"י, הסבר אחד, לפי שאין תדירות. כל כך הרבה צרות, אם אני אלך רגע עד הקצה, כל יום צרה. דבר אחר, עומד הגמרא לכאורה לא מובן בכלל מהקשר, דבר אחר, אין שוטה נפגע. מה זה המשפט הזה? דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. טוב, הגמרא מקשה והרי קשה רימה למת כמחל בבשר החי, אלא אמה אין בשר המת שבחי מרגיש באזמל. טוב, אז יש כאן פסקה מאוד מאוד, פסקאות מאוד חשובות. בעין היה, אני רוצה לקרוא ממש פסקה אחת שהיא פסקה חשובה מאוד, בואו נתמקד בפסקה סמך ד', בסדר, כדי לכתוב את המקור הזה, עין היה שבת א', עמוד 39, פסקה סמך ד'. תראו, אני קורא כמה דברים שרק כדי להבין מה העבדות, כן, הביזיון הזה, כמו שכאן הרב קורא לזה, כן, שפלות עבדותית, בזויה ונמאסה, ש איך אנחנו שוכחים להרגיש את הצרה כשאנחנו בגלות? רק כדי להסביר את זה וכבר נחזור אלינו. אומר הרב כך, הצרות הבאות על האומה, יש שני סוגי צרות שבאות על עם ישראל. יש מהן שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד. יש צרות שהן צרות עתידיות. כלומר, אנחנו מצטערים ומפחדים על איזשהו נזק, על איזושהי צרה שתופיע בעתיד. כרגע בהווה הכל בסדר, אבל אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי השלכה עתידית. כן, בואו נאמר, נגיד, אני לא בקיא בפרטים כמובן, אבל נגיד, האיום האיראני זה איזושהי צרה עתידית. בסדר? האיום הדאעשי זה איזושהי צרה עתידית. הערבים פה בעזה זה צרה עובית כבר, זה לא צרה עתידית, אנחנו כבר נפגשנו איתה. בסדר? אז הצרות הבאות על האומה, יש מהן שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד. כי יש לפעמים שאיזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן. לפעמים יש מאבקים בין מדינות, בין ממלכות, בין עמים. אז לפעמים הפגיעה היא פגיעה מאוד נקודתית. קטנה. שמצד העניין ההווה, אין לו איזה ערך. כלומר, אם אנחנו עכשיו דנים את הצרה הנקודתית כרגע בזמן ההווה, לא נורא. אפשר לנשוך שפתיים ולהמשיך הלאה. אבל ומכל מקום, תתרגש האומה הנפגעת מאוד. האומה הנפגעת היא עוד והיא עושה את החשבון. רגע, הנקודה הזאת, מי יודע לאיזה המשכיות היא תוביל. נכון? הנחש שהוא מקיש, אז סך הכל נקודה אחת בבשר, נקודה אדומה. נכון, אבל הנקודה האדומה הזאת היא גונזת בתוכה ערס, חס ושלום, שמתחיל להתפשט בגוף ובסוף זה יכול להוביל למוות. תוך כדי דיבור עכשיו אני נזכר. אני הייתי חייל בשירות הצבאי הראשון שלנו, הייתי חייל כשפרצה מה שנקרא אינתיפאדה הראשונה. ואז, בתשמ"ו 86 למניינם השקרי, וכמדומני, 86-87, ואני זוכר שהקפיץ אותנו ככה לג'באליה אז בעזה, למחנה פליטים ג'באליה, ואז היינו צריכים, הפכנו להיות חיילים שצריכים להוריד דגלים שזרקו מבדים על עמודי החשמל, ולהסתובב עם פחי צבע ולמחוק את דגלי אש"ף שהיו מצוירים על הקירות ברחבי ג'באליה. ואני זוכר אז התחיל ויכוח, ממתי חיילי צה"ל אמורים להיות מטפסים על עמודי חשמל וצובעים קירות כדי לסלק את הדגלים האלה של דגלי אש"ף. ואז היו כאלה שזלזלו בזה, בסדר, שיצרו את הדגלים האלה ויתלו את זה על העמודים, הכל בסדר. אבל אלה שראו לטווח רחוק, אמרו, רגע, היום הם מציירים דגל אש"ף, מחר הם ירצו פה מדינה. הנה, סך הכל לא עברו הרבה שנים, 20-30 שנה. שתי מדינות לשני עמים, חס ושלום, זה נפך להיות קונצנזוס. אז אני לא אומר שזה התחיל מזה שצהל באיזשהו שלב הרים ידיים ולא מחק את הדגלים האלה ואת הכתוביות האלה שהיו על הקירות ועל העמודים. אבל גם זה חלק מהחשבון. אז מי שהוא מזהה צרה עתידה, גם שכרגע מדובר באיזושהי, במחאות, בזמן העובד, איזושהי נקודה מאוד קטנה שהיא חסרת המשמעות כרגע, אבל הוא מזהה את המשמעות האדירה שתצא מזה בהמשך הדרך. אז יש צרות שהן כביכול בהווה לא מזיקות, אבל בעתיד הם יגרומו לנזקים קשים ביותר. ולכן האומה, שמצד העניין ההווה אין לו איזה ערך, בסדר, תראו איזה דגל על איזה קיר. אז מה קרה? לא, יקרה דבר גדול מאוד. יקרה דבר חמור מאוד, שמחרתיים האנשים יאמינו שהדגל הזה הוא צריך להוביל למדינה, חס ושלום בארץ ישראל. אז שמצד העניין ההווה אין לו איזה ערך, ומכל מקום תתרגש האומה הנפגעת מאוד. למה? מפני שבתור אומה שלמה היא מסתכלת אל מצב העתיד שלה, ורואה שעל ידי ההתגברות הקלה, למרות שיש כאן איזה דבר נקודתי בהווה, קטנצ'יק, וכולי, לכאורה חסר משמעות, שעל ידי ההתגברות הקלה יוכל לבוא עניין מפסיד גדול לחוסנה הלאומי לימים הבאים. סך הכל אמרנו בנאום בר אילן שתי מדינות לשני עמים, מה קרה? מאז כבר אפשר להגיד שחזרנו בנו. אבל אמרת, זה נשמע קבל עם ועולם, זה כבר קונצנזוס בינלאומי. אז אתה כבר לא יכול עכשיו למחוק באיזה טיפקס. זה לא הולך בצורה כזאת. זה צרות מסוג אחד. צרות מסוג אחד זה שבהווה הדבר הוא כמעט חסר משמעות מצד ההווה, אבל בעתיד זה יכול להתנפח ויודע לאיזה נזק. עכשיו, האומה צריכה לזהות. האומה, כשהיא מבינה ומרגישה, כשהאומה חיה חיים בריאים, חיים נורמטיביים, היא יודעת לזהות את הצרות העתידות לבוא עליה, גם כשכרגע בהווה אין לה כרגע ממה לפחד בהווה, אבל בעתיד היא צריכה לשים לב. זה במצב תכף נראה. שהאומה בריאה, אז היא יכולה לזהות את ההשלכות המרחיקות לכת שהופיעו בעתיד. זה צרות מסוג אחד. וצרות מסוג שני, ויש מהן צרות שהן מצרות צעדי האומה לשעתה. יש צרות שהן צרות בהווה. צרות בהווה גם חתול יכול לזהות. נכון, חתול עובר מעבר חצייה, בא איזה רכב, אז הוא מזהה מיד את הרכב. נכון, הוא לא יודע להסתכל ימינה ושמאלה, עוד 100 מטר מגיע איזה רכב מהצומת. אז יש צרות עוביות שזה קל מאוד לזהות ולהתמודד איתם, ויש צרות עתידיות שפה צריך חושים יותר דקיים, יותר מפותחים, כדי לזהות את מה שעתיד להופיע. אומר הרב, עכשיו שימו לב, והנה, כשם שהאדם, כמו שהאדם פרטי, כשם שהאדם, האדם הפרטי, כל אחד מאיתנו, אינו יכול להרגיש יפה, בין בשכלו, בין בהרגשתו, כי אם ביותו בריא ושלם בכל כוחיו וכל כוחותיו וחושיו, מתי האדם יכול להרגיש באמת את גם מבחינת ההבנה השכלית, גם מבחינת ההרגשה, נקרא זה הנפשית וכו', כשהוא בריא. כשאדם בריא, השכל שלו מחודד, הרגשות שלו מדויקים, מחודדים, אז הוא יכול לזהות את כל מה שעתיד להיות. לכן, כמו שהאדם אינו יכול להרגיש יפה, בין בשכל, בין בהרגשה, אלא אם כן הוא בריא בכל הכוחות, בכל החושים וכו', כן האומה, כך גם עם ישראל לא יכול לזהות את הצרות העתידות לו, או את הצרות אפילו האוויות אם הוא במצב מאוד חולני, כן האומה אינה יכולה להרגיש לא ערך של פחד מצד איזה אסון כללי, שנראה כנשקף למצב האומה בכללה לעתיד, וכן להרגיש יפה המרירות שיש בראות המצב ההווה, כלומר עם ישראל לא יכול להרגיש את עומק המרירות על הצרה בהווה, וקל וחומר להבין את המשמעות של הסכנה בעתיד, אלא אם כן, אני מדלק טיפה, כי אם ביותה בריאה בתכסיסיה הלאומיים בארצה, ממלכתה, מקדשה וכהניה, שופטיה ושריה. כלומר, רק כשעם ישראל חי חיים נורמליים בריאים, קרי, הוא ביחד ובארצו ובמדינתו ובעזרת השם בהמשך, מקדש ומשיח בן דוד במלכות וכו', רק אז אנחנו מסוגלים בעצם לזהות בעצם גם את הכאב של החוסר שקיים בהווה וגם את הסכנות שעתידות להופיע בהמשך. על כן אומר הרב, בגלות אי אפשר כלל שיורגש מצד האומה שום דבר צרה כללית בכל תוקף רישומה. כשאנחנו בארץ ישראל, כשאנחנו שייכים יותר למציאות נורמלית, למציאות בריאה של אומה, אז יש אפשרות להיות מריר ביחס להווה ולהבין את הסכנה ביחס לעתיד. אבל כשאנחנו בגלות, אנחנו, אין לנו את החושים הבריאים האלה. הפוך, התרגלנו כל כך לחושך של הגלות, להישרדות הגלותית שלנו, גם ברמה הרוחנית, גם ברמה הלאומית, שאיבדנו לגמרי את החושים הבריאים שלנו. ואיך אנחנו לא מסוגלים להרגיש את המרירות של הכאב על הכישלונות בהווה, על החוסרים בהווה, ובטח לא את הסכנות ביחס לעתיד. יוצא עכשיו הפוך על הפוך, שככל שהאדם הוא יותר בריא, הוא מסוגל יותר להרגיש את הכאב על החיסרון ההווה והעתידי. ככל שאדם יותר חולה, הוא פחות מרגיש את החיסרון. הפוך מה שחושבים. נכון, הרבה פעמים, בשם האמונה והציפייה, ויהיה בסדר והכל לטובה, בשם כל זה, וזה נכון, בשם כל זה, אנחנו הרבה פעמים לא מספיק ערניים להרגשות ולהשכלות של החוסרים שבמציאות. ואנחנו כביכול, אפשר לומר, מדלגים. למה? כי בעזרת השם הכל לטובה יהיה בסדר. אומר הרב, הבעיה הזאת הרבה פעמים היא בעיה שנובעת מחוסר נורמליות. המצב הנורמטיבי הבריא הוא זה שיזהה לנו בהרגשה ובהשכלה שיש כאן חיסרון, או שעתיד להיות חיסרון. ובגלות, אנחנו איבדנו, אי אפשר להביע בגלות צרה כללית, כי אנחנו לא מסוגלים בכלל להבין ולהרגיש את הצרה הכללית. כי כל כך התמכרנו והתרגלנו למציאות החסרה שלנו, שזה נראה לנו נורמטיבי, זה נראה לנו נורמלי ככה. זה בסדר שזה ככה. על כן בגלות אי אפשר כלל שיורגש מצד האומה שום דבר צרה כללית בכל תוקף רישומה. ולכן, מה זאת אומרת חנניה וסיעתו שהם מחבבים את הצרות? חנניה וסיעתו שחיו בארץ ישראל בתקופת בית ראשון, בית שני, הם יודעים לזהות את הצרות, כי המצב של האומה הוא נורמלי, ולכן אפשר לזהות את הכישלונות ביחס לאידיאל הנורמלי. אבל רבן שמעון מגמליאל שהיה בקו התפר בחורבן, ועכשיו אנחנו כבר, אם אנחנו כבר גולים, או בדרך לגלות, אז אנחנו כבר אין לנו את ה... אנחנו לא במציאות הנורמלית שלנו, אנחנו כבר לא מסוגלים לחוש את הכישלון ואת הבעיה ואת הסכנה, גם בשכל וגם ברגש, של הצרות האוביות והעתידיות. אז אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות, כלומר, גם אנו היינו רוצים להיות מזהים בהרגשה ובהשכלה את הצרות. אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב איננו מספיקים, אז איננו מספיקים. אנחנו לא מסוגלים להרגיש את הצרות בכלל, להבין את התוקף שלהם, את החומרה שלהם. כי אנחנו חיים בתוך הצרות, אנחנו שבועים בתוך הצרות, איבדנו את הרגשה הנורמלית שלנו. כן, זה כמו, אני אקח אולי דוגמה, בסדר? זה כמו אדם חולה, ונגיד יש לו חום גבוה חד ושלום, הוא במיטה. אין לו שום ציפיות מעצמו להגיע להישגים, לממש יעדים. הוא סך הכל רוצה דבר אחד, שיפסיק לו הכאב ראש שמשגיע אותו. זה הכל. כשאדם חולה, הוא לא מסוגל לשאוף שאיפות גדולות, להיות שייך באמת למה שהוא מסוגל. הוא סך הכל רוצה לקום ממיטת חוליו, זה הכל. לך תגיד לו עכשיו, תשמע, אתה יודע, אתה צריך ללמוד תורה, אתה צריך להיות אדם מתוקן במידות, אתה צריך להיות שותף בבניין העולם. על מה אתה מדבר? אני עכשיו ממוטט במיטה. וזה לא רלוונטי. ולכן אומר הרב, והנה אנחנו באבוננו, בגלות, איבדנו זאת ההרגשה לגמרי. בגלות איבדנו את המסוגלות לחבב את הצרות. זה משפט פרדוקסלי. כן, לפי זה דרך אגב יוצא שהשיא של ליל הסדר זה דווקא המרור. ככל שנרגיש יותר את מרירות המרור, זה מראה שאנחנו יותר שייכים למתיקות הגאולה. ככל שנרגיש יותר את מרירות המרור, זה מראה שאנחנו יותר שייכים למתיקות הגאולה. למה? כי ככל שאנחנו יותר שייכים אל האידיאל, אנחנו יותר מרגישים את הריחוק מהאידיאל הזה, את המרירות. השאלה באיזה רמה של מר? השאלה באיזה רמה? אדם בריא, כשהוא אוכל מר, הוא מזהה שזה מר. אדם חולה, שאיבד את חוש הטעם, הוא אוכל מר, הוא אולי יזהה את זה טיפה מר, אבל הוא לא יזהה את זה בכזאת חדות ובכזאת דייקנות, כמו שצריך לזהות את זה אדם בריא. זאת עובדה. אז זה הפוך על הפוך, שבעצם ככל שאנחנו יותר מרגישים את המרירות, זה מראה שאנחנו יותר שייכים לגאולה. זה נקודה מאוד חשובה. דרך אגב, הרב כותב את זה גם במאמרי ראייה, שככל שאנחנו יותר מרגישים את העבדות והעינוי, כך אנחנו יותר שייכים אל הגאולה, אל האמת, אל הרצוי, אל האידיאל וכו'. אני קורא כאן כמה שורות חשובות. והנה אנחנו באבוננו איבדנו זאת ההרגשה לגמרי. ואף אם יאמר אדם בגלות שמצר בצרתן של ישראל, לא יוכל להתפאר בלבבו, כי הוא יורד עד עומקה של צרת הכלל. יכול להיות שהוא יכול לזהות צרה פרטית, יכול להיות שהוא יכול לזהות צרה כללית באופן מסוים, אבל לא באמת עד הסוף עם כל המשמעויות שלה והעוצמות שלה וכו'. על כן, דברים של סיפורי צרות, הכלל מצד הפחד לסגנת המצב הלאומי שיש בהם, זה עכשיו כן, המצב האהובי, אין אנו יכולים להעריכם כראוי, רק משפט אחד אני קורא, מפני שאין שוטה נפגע. מה זה אין שוטה נפגע? תראו איזה משפט אומר הרב נפלא. הפיקח שמכיר ערך הסכנה, כשהולך במקום סכנה שצפוי הוא לאסון, הוא נפגע ומתמוגג והצבא והתרגשו וכו'. מה שאין כן השוטה, כבר אני חוזר למשפט הזה, מה שאין כן השוטה, הוא לא ייבהל, מפני שאינו מכיר ערך החיים ולא ערך הסכנה. אם כן, מי יכול להכיר את ערך הסכנה? רק מי שמכיר את ערך החיים. אבל מי שלא מכיר את ערך החיים, כי הוא שוטה, חסר שכל, חסר הבנה, אין בשר המת מרגיש באזמל, חסר הרגשה. אין שוטה נפגע, חסר שכל. אין בשר המת מרגיש באזמל, חסר רגש. כלומר, שני הצדדים האלה, אלה בעצם שני הממדים שאותם אנחנו חסרים בגלות. אין לנו שכל, אנחנו בחינת שוטה, אין לנו רגש, אנחנו בחינת בשר המת. זה הבעיה. אז עוד פעם, עוד משפט אחד, עוד פעם. הפיקח שמכיר ערך הסכנה, אדם פיקח שהוא מכיר את ערך הסכנות, אז הוא, כשיש פוטנציאל סכנה, הוא מיד יזהה את זה וידע גם להתמודד עם זה. אז הוא, כשהולך במקום סכנה, שצפוי לאסון, הוא נפגע, הוא מתמוגג, והצבא והתרגשו, כלומר, רגע, יש פה איזה פוטנציאל סכנה, איך אני מגיב לזה, איך אני מתמודד עם זה. מה שאין כן השוטה, הוא לא ייבהל, מפני שלא מכיר ערך החיים, ולא ערך הסכנה. שלא נדע, חס ושלום, שלא נדע, שנשמע רק דברים טובים. שלא נדע. לפעמים יש מציאות כזאת, נוראה כזאת, נקווה שהיא מאוד, מעט מאוד פעמים, שהורים נפטרים לילדים צעירים. עכשיו, כדומני שפעם הייתי בסיטואציה כזאת, וראיתי שבאו להודיע לילד קטן, בן 4, בן 5, בן 6, שאחד מהוריו נפטר. איך ילד מגיב? הוא במגרש הכדורגל, הוא שומע, חס ושלום, שאבא נפטר. ילד בן 5. איך הוא מגיב? ממשיך לשחק כדורגל. אתה אומר בשוק, כי אתה מדבר בגיל שאתה מבין מה המשמעות של ילד אטום. אבל הילד בן 5 הוא לא מבין מה המשמעות של ילד יתום. הוא לא יודע מה זה להיות יתום בכלל. בסדר, עוד איזה ידיעה, הוא ממשיך לשחק. מתי הוא יבין? כשהוא יגדל. מה חסר לו? שכל, הבנה, ממילא הרגשה. זאת אומרת, הפיקח שמכיר את ערך הסכנה, הפיקח שמכיר את המצב הנורמטיבי של החיים, ממילא את המצב הלא נורמלי של החיים, הוא יודע את הפער בין המצב הנורמלי למצב הלא נורמלי, הוא מבין את המשמעות שלו, ולכן הוא מתמוגג, רגע, מה קורה פה? אז הוא יבהל מאוד. אבל הילד הקטן השוטה, או הילד הקטן, שבשלב הזה באופן יחסי הוא שוטה, הוא לא מכיר את ערך החיים, אז הוא לא מבין את ערך הסכנה, הוא לא מכיר את ערך המצב האידיאלי, אז הוא לא מכיר בעצם את, את המשמעות של המצב הלא אידיאלי. זה המצב שלנו בגלות. בגלות איבדנו את הרגשת הנורמליות הישראלית שלנו. אני רוצה שוב לחזור למשפט המרכזי שאמרנו מקודם. יוצא לפי זה, שככל שיותר כואבת לנו המציאות החסרה, זה מראה שאנחנו יותר שייכים באופן רעיוני אידאי, וגם באופן מעשי באיזושהי מידה, למציאות מתוקנת. אז אם אנחנו מבינים מה מדינת ישראל צריכה להיות, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אמור להיות יותר כואב לנו, שעדיין האומה הישראלית, החברה הישראלית ונציגנו בכנסת, עוד לא מבינים כולם לאן אנחנו שואפים. אבל אם אנחנו מסתפקים במדינת ישראל כפי שהיא היום, ואנחנו שמחים על זכות ההצבעה שיש לנו לבחור את המנהיגים שיפתרו לנו את בעיית יוקר המחיה והדיור והבעיה האיראנית, ובזה זה מסתכם, ואנחנו לא מבינים בעצם למה אנחנו שואפים בכלל וכו', אז יש לנו בעיה חמורה מאוד. אז מצד אחד אנחנו שמחים במה שיש, זה חלק מהתהליך. מצד שני, אנחנו בשום פנים ואופן לא מאושרים רק ממה שיש. זה צריך להיות הרבה יותר, וזה בעזרת השם יהיה הרבה יותר, וזה מכוחנו יהיה הרבה יותר. לכן ככל שאנחנו יותר משייכים אל האמת, אל השלם, כך ההשכלה וההרגשה היא תהיה יותר כואבת את ההפרש, את ההיעדר של החלקים החסרים מהשלם הזה. בסדר? אני מקווה שאני מצליח להסביר את זה ברור. זו נקודה מאוד חשובה. שמה? השכל והרגש הם מקור החיים, עיקר השכל, אבל ככל שהאדם יותר פיקח, כלומר יותר שייך בשכלו למהות האידיאלית, וגם בפועל הוא יותר שייך לזה, כך שהוא לא יהיה במהות האידיאלית הזאת, הוא ירגיש חיסרון. אדם בריא, כשהוא יהיה חולה, הוא מעריך מאוד את הבריאות, והוא מבין כמה המחלה מנטרלת אותו מיכולת הפעילות שלו כשהוא אדם בריא. נכון, כמה היא מנטרלת אותו, סליחה, כשהוא חולה. אבל אדם שהוא חולה, אדם מאושפז בון אחד הקצה, אדם מאושפז בית חולים מחולי נפש, בכפייה. הוא לא מסוגל לתפקד תפקודים, להשיג הישגים, להגיע לממש יעדים, אולי הוא חי בהישרדות, פיזית ונפשית. נו, אז הוא בכלל לא מבין מה חסר לו. הוא בטוח שהקונחייה שבה הוא חי, זה החיים. עם זה חזרנו מהגלות. מהגלות חזרנו עם החידלון הזה, עם הכישלון הזה. ואנחנו באים הביתה, וברוך השם מתחילים לחיות חיים נורמלי, כמו שהבית שני בית ראשון, זה לא המצאה חדשה, חוזרים למצב נורמלי. וככל שאנחנו יותר שייכים אל המצב הנורמלי, ככה כאב על החוסרים הוא יותר כואב. יוצא הפוך על הפוך. אני אומר עכשיו משפט שצריך לדייק אותו, אבל ככל שהאדם במחאות יותר צועק על הכישלונות שבהווה, זה לא נובע מייאוש, אני מקווה, אלא זה יותר שייך למצב של האידיאל שהוא שייך אליו. זה מראה עד כמה הוא שייך אל האידיאל הגדול. ולכן הוא יודע איזה פער יש בין האידיאל הגדול לבין המציאות האהובה החסרה. זה מה שכאן הרב כותב. בואו נחזור רגע אלינו שנראה איך זה כתוב. כמה וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידיאה הלאומית הישראלית. אבל כדי להרגיש את הכאב, כדי להרגיש את ההתמוגגות, הנה גם פה המילה התמוגגות, אני חוזר לקטע השני, צריך להיות אדם תיאור נשמה, רק תיאורי נשמה, הקטע האחרון שקראנו מקודם, בקופתת. הקטע השני, רק תיאורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה. אבל מישהו לא תיאור נשמה, הוא לא מרגיש את זה בכלל. הוא לא משער את עומק המכאוב, הוא לא מרגיש את עומק המכאוב. דרך אגב, ככה בדיוק גם מתחיל מאמר הדור. אולי כדאי גם את זה לומר. כך בדיוק מתחיל מאמר הדור. שימו לב, שלוש הגדרות אומר הרב, מי יכול להבין ולהרגיש את הכאב הגדול של החוסר, דווקא מתוך התחלת השלמות. אומר הרב, תחילת מאמר הדור, שימו לב איזה הגדרות חשובות. המכאוב הגדול, הרב מתחיל את מאמר הדור, מאמר הגאולה, כן? המכאוב הגדול, המדכא את הנפש, ביגון נורא והיום. הרב, לא מצאת מילים קצת יותר מעודנות? מכאוב גדול, דיכוי נפש, יגון נורא והיום. תודו שאם אנו צריכים לבחור מילים יותר חריפות, לא היינו מוצאים. המצוי בדורנו, אצל מי? בלב כל מי שחושב מעט מחשבה, א', ב', והוגה מעט דנה, מעט דעה, ג', בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. אז המחוב הגדול המדכא את הנפש, אין לתאר ולספר, זה סוף המשפט. אבל מי יכול להרגיש את המחוב הגדול הזה? מי שחושב מעט מחשבה? מישהו מסתפק ביש, והוא חי את ההווה, והוא לא חושב, רגע, מה עם ישראל בעצם צריך להיות, מה עם ישראל יכול להיות, מה עם ישראל ראוי להיות, מה עם ישראל היה, מה עם ישראל יהיה, אלא הוא מסתפק כרגע ביש. מי שחושב מעט מחשבה לא צריך להיות גאון גדול, קצת לחשוב מהו עם ישראל באמת, למה הוא שייך, למה הוא ראוי. אז מי שחושב מעט מחשבה, ב' והוגה, הוגה מעט דעה, אולי זה יותר שייך לחזון, הגיגים קוראים לזה, כן? איזה מין חזון, חלום, שאיפה, לא רק חושב מחשבות הגיוניות שכליות, אלא גם שייך לאיזשהו סוג של חזון עתידי יותר. בייחוד, אם האדם הזה יש לו הרגשה עדינה וישרה, יש לו רגש עדין וישר, שהרגש העדין וישר אומר לו, רגע, מה שקיים במציאות, יש בזה הרבה חוסרים, הרבה בעיות, הרבה כישלונות. אז המכאוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום המצוי בדורנו וכו' וכו', אין לתאר ולספר. גם פה עוד פעם המילה נמוג, נדבים ונמוגים, הננו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה וכו' וכו'. וכאן אומר הרב ככה, זה משפט שזה לא אופני כך לרב, הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אוי, איך השיחה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו וכו'. אוי, כי בכל הרב רואה צורך לזעוק את הזעקה הזאת. וכמובן יש כאן הרבה מה ללמוד, הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד. הצרה היא רוחנית וחומרית וביחד. אידאה אלוהית, אידאה לאומית והנתק בין שניהם. זה הצרה. זה בדיוק מהלך האידאות. אז מי שלא מרגיש את המחוב הגדול, המדכא את הנפש, ביגון נורא והיום, מה זה מראה? שהוא לא חושב אפילו מעט מחשבה, אפילו לא הוגה מהדעה, ואפילו ואין לו הרגשה עדינה וישרה בלבבו. אבל מי שחי את האידיאל בהשכלה ובהרגשה, הוא ירגיש את הכאב, הוא יבין את הכאב, ירגיש את הכאב, והוא יזעק על ההפרש הזה, על הפער הזה בין הרצוי למצוי. אני חוזר שוב, וכמה כואבת ונמוגה. תראו, הרב משתמש ממש באותם מילים, נכון? גם פה המחוב הגדול המדכא, נכון? המדכא את הנפש, גם פה. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, כלומר ככל שאדם יותר שייך לחיים אלוקיים, ישראליים, שלמים, נורמליים, נכונים, הוא יותר כואב את הנתק בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, ולכן המצב בגלות הלא נורמלי הזה, שאין לנו לאומיות, ומילא אין לנו גם אלוקיות, כמו שהיא צריכה להופיע, אלוקיות מופיעה בצורה מאוד חלקית וחסרה, רק הוא יכול באמת להבין ולהרגיש את הכאב הזה. אז בכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה ואורה, תפארתה וגבורתה, כל הסדר ההופעה הגדול של האידאה הלאומית אמור להופיע מתוך האידאה האלוקית, מתגלים רק בהופעתה המלאה של האידאה האלוהית בקרבה בכל שכלוליה, בתוך האידאה הלאומית. ומה קורה בגלות? והנה, היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה ונמאסה, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. תראו, הרב כאן הולך מהחמור אל הקל. קודם כל, אפס נשמת חיים, הצד הנשמתי האלוקי. ב', אוויר, זה אולי יותר הצד הנפשי. ג', מזון, אולי זה יותר הצד החומרי, הלאומי, הקיומי. אז גם ברמה הנשמתית, גם ברמה הנפשית, גם ברמה הגופנית. עד כמה אנחנו חסרים? זה בגלות, אנחנו בפרק ד', אנחנו בגלות. שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, בזויה ונמאסה. עם מאוס, בזוי, שפל עבד. גם פה, גם במאמר הדור, אומר הרב אותו דבר, איזה עם יכול להרגיש את הכאב שהוא מתנהל כאן בגלות, כן? כמו עבד, בזוי, שפל ומאוס? רק עם בן חורין. רק עם בן חורין, אז הוא מרגיש ומבין את החומרה של הפער בין היותו בן מלך לבין היותו עכשיו עבד. אבל מי שיש לו נפש עבדותית, אז הוא בכלל לא מרגיש את הבעיה בזה שהוא עבד. רק אישיות בת חורין במהות שלה, היא יכולה להרגיש את גודל הכאב כשהיא עבד בפועל, כי היא מזהה את הפער בין הרצוי למצוי, כמו שאמרנו מקודם. אני קורא עוד כמה שורות. הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אני קורא אצלנו במאמר הדור, אצלי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזוי העם, הנה ביזוי, שהחרפות והגידופים, הכללות וכל תכונה זוהמת וקצופה ולחמה מתמידי. תראו, לו היה באמת זה ערכנו, אם באמת היינו שייכים למדרגה הזאת, ניחא. לו היה באמת זה ערכנו להיות חדלי אישים, אישיות, כן, איש, אמרו חכמים לשון חשיבות, אז אנחנו חדלים, יש איזה מין חידלון, איזה מין דלדול בהופעת האיש שבנו, הממד הפנימי שבנו, בתוך הממד, כן, האלוהי, בתוך הלאומי, אז לו היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. מתי דאבון הלב יימצא? דאבון הלב יימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ. כשאנחנו שרים, כלפי חוץ, אנחנו מתנהגים כמו עבדים. כשמכובדים ויקרים, מתבזים ומזדלזלים, עד כדי כך, שלא רק שאחרים מזלזלים ומבזים אותנו, אלא עד כדי כך שאנחנו שכחנו בכלל שאנחנו שרים. אנחנו רואים את עצמנו כעבדים. כשמכובדים ויקרים מתבזים ומזדלזלים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקרם. עוד משפט אחד תוך כדי דיבור אני נזכר. בעל אם הבנים שמחה, השם יקום דמו, שנרצח בשואה. על מה הוא נרצח בשואה? הוא כתב ספר בסוגיית הגאולה, בסוגיות הגאולה, להבין שעכשיו אנחנו בתהליכי גאולה וכו', והוא כתב את זה בלי ספרים, בגאונותו, בצדיקו, בצדיקותו, בלי ספרים, כתב את זה בשואה, באיזה עליית גג וכו'. איך הוא נרצח? אז זה גם שם איזה קטע קצר בספר. הוא נרצח כשאיזה נאצי אחד עם אשמו וזכרו, רצה לקחת איזה פרוסת לחם מיהודי שהחיים שלו תלויים בפרוסת לחם הזאת. והיהודי הזה, כשבא נאצי לקחת את זה, התחנן לנאצי הזה עם אשמו וזכרו, שלא יוקח לו את הפרוסה הזאת. כשראה, בעלי הבנים שמחה, את הזלזול הזה, שיהודי, בן מלך, שר, מתנהג בכזאת שפלות, בכזה ביזיון, כמו עבד, מתחנן לזה פרוסת לחם שישרדו את החיים שלו, אולי הם סוגל לסבול את זה. אז הוא התנפל על הנאצי הזה, ולקח את הפרוסת לחם, וקיבל כדור ונהרג. זה גודל של אישיות חירותית, ישראלית, אלוהית, שמבינה למה היא שייכת, ולא מוכנה לקבל שחד ושלום איזה יהודי יתחנן כמו איזה עבד בזוי על איזה פרוסת לחם, בכזאת שפלות, בכזאת מייסות. והוא זכה לכתוב ספר בני שמחה, שאנחנו ברוך השם הולכים לאורו. ספר מופלא ביותר. אז זה מה שקרה לנו בגלות. והנה היא שבתה ונתעלפה אותה אידאה אלוקית בתוך האידאה הלאומית. בואו נתקדם. הנה היא שבתה ונתעלפה. שביתה זה לא אומר שהיא לא קיימת, היא קיימת, רק כרגע שיש שביתה. נתעלפה זה לא אומר שאין חיים, יש כרגע אילפון, אין אפשרות להופעת החיים. אז גם שביתה וגם אילפון, התעלפות, זה מציאות חיצונית, זה לא מציאות עצמית, נכון? יש עובד, העובד בא לעבודה, אבל עכשיו הוא החליט שהוא שובת. העובד הזה באופן פוטנציאלי הוא מסוגל לעבוד, רק כרגע הוא בשביתה. בסדר? אותו דבר אילפון. אילפון, הגוף צריך לתפקד, כרגע הגוף שוכב במצב מאוזן תחת אילפון, אבל הגוף הזה בעזרת השם יקום מאילופו והוא יחיה, הוא יתפקד. בסדר? אז גם השביתה וגם האילפון זה סך הכל חיצוני, זה לא משהו עצמי, זה לא פגיעה פנימית עצמית בעצם האישיות, זה פגיעה חיצונית. בלשון המהר"ל, מקרה ולא עצם, שורה ראשונה למעלה. והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית, בזויה ונמאסה, מאפס נשמת חיים, הנשמה הידלדלה, אוויר לנשימה, אולי זה יותר הצד של הכבוד הלאומי, העמדה הנפשית וכו', ומזון לקיומה, זה הממד הלאומי החומרי שלנו, אין לנו מדינה, והמשכת חייה. חדלו היחידים הפזורים בגלויות השונות לחיות חיי עם, יש לנו קהילת תימן וקהילת רוסיה וקהילת פולין וקהילת מרוקו וכו', אבל היחידים הבזורים לחיות חיה, והחיים הלאומיים עם כל ההרגשותיהם האמיצות והאדירות, מה שאנחנו קוראים היום כבוד לאומי, מלאות העוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. אחד מגדולי הדור, של הדורות הקודמים, כתב באחד המכתבים שלו, לא נזכיר את שמו, גאון עולם, צדיק עולם, שהיה מחלוקת גדולה בינו לבין הרב קוק. אז הוא כתב ככה בשאלה, מה היה חסר לנו בגלות? מה זה החזון הציוני החדש הזה שמתרגש אלינו, כך כתב לפני כמאה שנה? מה היה חסר לנו? למדנו תורה, היו לנו תלמודי תורה, היו לנו ישיבות, היו לנו מקוואות, שמרנו טהרת המשפחה, כשרות המטבח, קיימנו חיים דתיים לכאורה מלאים. מה היה חסר? זה בדיוק מה שכאן הרב צועק. מי שלא מבין ומרגיש מה היה חסר, זה עומק החושך של הגלות. זה עומק הבעיה. שאנחנו לא מבינים מה חסר. אותה, אני רק קורא את זה, הרגשה אמיצה ואדירה, מלאה עוד עוז וגאון. מה זה חיים של עם? מה זה חיים של עם? קודם כל ברמה הלאומית, להיות עם חופשי בארצנו, קודם כל ברמה הטבעית הפשוטה, ובית קל וחומר ברמה של חופשי בארצנו, ברמה של עם ישראל, שחוזר לארצו וצריך להקים כאן ממלכה של קדושה, ממלכת כהנים. זה כאב נורא, שהרגשות האמיצות האלה, כן, כמו שהרב קורא זה כאן, המלאות העוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. איבדנו את ה... זה בדיוק מה שדיברנו בהתחלה, איבדנו את הגודל של ההבנה מה אנחנו, מה חיינו, מה תפקידנו, בשמה נוצרנו, בשמה נברא העולם בכלל, מה אנחנו מסוגלים, למה העולם מחכה מאיתנו. כל זה הלך לאיבוד. אנחנו חיים באיזה חיים הישרדותיים, דתיים, כמו שהרב קרא לזה בקטע הקודם, מקדש מעט, כן קטן ודל במקדש מעט שבתי כניסות ובתי מדרשות, גם כאן הוא חוזר על זה. אני קורא שוב, ורק תמציתן, בואו נתקדם, ורק תמציתן של ההרגשות האלה, התמצית של ההרגשה הגדולה הזאת, העליונה הזאת, הנוטה לצד המוסר והתרוממות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה, אני מדלג רגע לסוגריים, עם האורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה. כלומר, נשארה איזה תמצית, איזה גרעין, איזה תרכיז של אותה הרגשה. ואיפה זה אמור להיות? במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה, שמצד אחד זה מינימום שבמינימום, מצד שני גנוז בתוך זה, גנוזה בתוך זה איזושהי תמצית אלוהית עליונה מאוד, שהיא אמורה להיות כמו איזה גחלת לוחשת שננפח בה את האוויר והיא תהפך למדורה גדולה בגאולתנו. אז עוד פעם, אני קורא את זה שוב, עם הסוגריים. אז איש שנקלטה, אותה התמצית הפנימית הזאת, איש שנקלטה, על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית שהוא בלוע בעצם האידאה האלוהית, כלומר, מה בעצם הגרעין, התרכיז, התמצית, שבכל זאת נמצאת בתוך הקלקול הגדול הזה, אותה התמצית האלוהית של האידאה האלוהית שגנוזה בתוך האידאה הלאומית שהיא לא יכולה כרגע להופיע במציאות. אבל איזה מין DNA רוחני כזה שנמצא שם ומחיה את הכל, אף על פי שכלפי חוץ זה לא מופיע. אם ההורה האלוהית במידה המוקטנת שנשארה, במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה, נקלטו באותה מידה שכוח החיים המועט הנשאר גם בתוך מאפל הגלות, יוכל לסטן ולקבל השפעתה. לפחות איזה מינימום שבמינימום. גם אדם חולה, יש איזה גרעין של בריאות שהוא חי בקרבו באיזשהו עומק פנים פנימי, וזה בעצם מה שיחיה אותו ויקים אותו מחוליו, וכשהוא יחזור לבריאותו, אז בעזרת השם יוכל לתפקד מכוח התמצית הפנימית הזאת. זה הכוזרי, אותו דבר. זה הכוזרי. הנשאר גם בתוך מאפל הגלות יוכל לסטן ולקבל השפעתן בגאון מצד העבר, מצד אחד, מצד התמצית של בית ראשון, בית שני, ומצד שלישי, ומצד שני לקראת בית שלישי, ובניחומים לעתיד בציפייה לישועה, לעת ינחם השם את עמו, וגאל את יעקב, וישיבו אל נביאו. אבל מי יכול להרגיש את כל זה? מי יכול להבין את כל זה? מי יכול להיות מאמין בכל זה, שייך לכל זה? רק תאורי נשמה, המשערים את עומק המכאוב והיגון הזה, שהצער של ישראל הוא לא צער פרטי, הוא צער לאומי, והוא לא צער לאומי, הוא צער בינלאומי, כלל אנושי, והוא לא צער כלל אנושי, הוא צער כלל עולמי, והוא לא רק צער עולמי, הוא צער של כל העולמות. זה קלקול שמקיף את כל החיים, את כל המשמעויות, ואת כל מה שבשבילו נברא העולם. אז רק תאורי נשמה משערים את עומק המחוב והיגון הזה, הצער העולמי, לא רק הצער הישראלי, הצער העולמי של כל האנושות וכל העולם וכל העולמות מצד האמת, הצער העולמי המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים המלאים חמת השם, חס ושלום, את הכעס האלוקי עלינו, את ההפרדה הזאת בין שתי הדבקים, בין הידי האלוהית לידי הלאומית, של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. אין לנו את שני המאורות ואין לנו את הקשר בין שני המאורות הגדולים הללו. טוב, אז מה נאחל לעצמנו? שנהיה מספיק בריאים כדי לכאוב את המחלות. שנהיה מספיק בריאים כדי לכאוב מחלה. מי שלא כואב מחלה, הוא לא מספיק בריא. זה מה שכאן הרב כותב מאמר הדור. זה איך יכול להיות שאנחנו כבר לא מעריכים אפילו את עצמנו. לא רק כן, כלומר, איבדנו כל כך את הזהות העצמית שלנו, שכביכול אנחנו כבר בעצמנו לא מרגישים שמשהו פה לא בסדר, בכל הקלקול שאנחנו סופנים. טוב, נעצור פה.